ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף יוד זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מראש העמוד. אנחנו ממשיכים עם הפסולים לעבודה, שמי שבמצב כזה מחלל את העבודה. ראינו את הרשימה של אותם אנשים במשנה בתחילת הפרק, וכעת תבול יום. זה הנושא שגם כתבנו בשוליים, מנהלן, זה תבול יום מחלל עבודה. עכשיו, מי שלא יודע, תבול יום זה מצב של אדם שהיה תמי, בסוף תקופת התומה הוא טובל במקווה, וממתין עד ערב שמש כדי להיטהר. המצב הזה בין התפילה במקווה לערב שמש הוא נקרא תבול יום. אפשר לומר שהוא עדיין תמי, אבל נקרא לזה רמה נמוכה יותר של תומה. נזכיר כעת לצורך המשך הגמרא שיש גם מצב שנקרא מחוסר כיפורים. זה אדם שהתומעה שלו מחייב אותו בסוף התקופה להביא קורבנות. סדר הדברים אצל אדם כזה הוא קודם כל הוא גומר את תקופת התומעה, ביום האחרון של תקופת התומעה הוא טובל במקווה, ואז הוא נקרא תבול יום, ממתין לערב שמש, שאחר ששוקעת השמש הוא משיג עוד רמה של עוד רמה או הנמכת רמת התומה, הוא נקרא הרף שמש, אבל הוא לא טהור לגמרי כי הוא צריך להביא במחרת להביא את הקורבנות, את הקורבנות שלו, ועד שהוא מביא את הקורבנות הוא נקרא מחוסר כיפורים. אז אחרי תבילה במקווה הוא נקרא תבול יום, ואם מדובר באחד שצריך להביא קורבנות עד למחרת הוא נקרא מחוסר כיפורים. האנשים האלו ראינו שהם מחללים עבודה, לא יכולים לשרת בבית המקדש. אז הגמרא בשורה שלישית שואלת מנהלן, מניין לנו שתבול יום מחלל עבודה? עוד מעט אנחנו נראה פסוק ויקרא פרק חפה לפסוק וב. בשוליים הוספנו את הפסוק ויקרא חף א', קודם נכיר את הפסוק שקדם לו, פסוק א', כתוב לא יקרקורך בראשם ופאת זקנם לא יגלכו ובבשרם לא יסוטו שרתת. פסוק ו', וזה הפסוק שיצוטט פה, קדושים יהיו לאלוקיהם ולא יחללו שם אלוקיהם. עכשיו גמרא כתשובה לשאלה מנהלן, דתניא, רבי סימאי אומר, רמז לתבול יום שאם עבד, כבר עשה עבודה בבית המקדש, חילל, מניין? תלמוד לומר, קדושים יהיו ולא יחללו. אם אינו עניין לתמי ממש שעבד עבודה, דנפיק מוינזרו, אנחנו בשיעור הקודם הזכרנו את הפסוק הזה, ובפסוק וינזרו כתוב בו חילול, אז אני לא צריך קדושים יהיו ולא יחלו לשם תמי ממש, תנאו עניין לתבול יום. כפי שאמרנו קודם, תבול יום דרגה נמוכה בתחום התומה, לא תמי ממש, אבל הוא עדיין לא טהור. שואלת הגמרא, למה אתה או מאיזו כוח אתה מבין שהפסוק וב הוא קשור לענייני תומה? מי שטבל, אימא תנאו עניין לקורח כורחה ולמשחית פעת זקן. אולי פסוק וב קשור למה שכתוב בדיוק לפניו בפסוק ה', לכן קראנו מקודם פסוק ה'. הגמרא עונה, וההסבר יהיה יותר ברור אחר כך שנעבור ברש"י, אבל לבינתיים, תבול יום דים עבד במיטה מנהלן. כאן אנחנו מזכירים שוב פעם תבול יום, גם בהקשר עבודה בבית המקדש, אבל האזכור פה בקשור לגברה, לאדם עצמו שהוא עבד כתבו יום, הוא חייב מיטה בידי שמיים. זה לא קשור ישירות למחלל עבודה, שהוא מקלקל, מחלל את הקורבן, פוסל את הקורבן. כעת הדגש הוא על כך שהבן אדם בתור תבו יום, אם הוא עבד, הוא חייב מיטה. מנין לנו את הידיעה הזאת? דגמה חילו חילו מתרומה, דרך גזירה שווה מדיני תרומה, ששם כתוב ומתו בו כי יחללו. ומה ידוע בעניין תרומה? דפסיל בתרומה, מי שפוסל בתרומה, וצריכים כאן להוסיף כמו תבול יום, אדם שיתמה ועוד לא הרב שימשו, הוא ממתין לשקיעת החמה, נכון הוא הלך למקווה, הוא טבל, הוא עדיין פוסל תרומה, הוא אסור לו בתרומה. כהן כזה שהיה טמא וטבל, הוא טבו יום, הוא אסור לאכול בתרומה. אז מי שפסול בתרומה מכיל עבודה. אז כאן הקשר לסוגיה שלנו, מי פוסל בתרומה? טבו יום. אדם כזה, דרך הגזרה שווה, הוא גם מחלל עבודה. והחילול עבודה נלמד מהפסוק שלנו, פסוק ו', שכתוב, קדושים יהיו ולא ייחללו. זה לא פסיל בתרומה. למשל, מי שעשה כוחה בראשו, או השחית פת זקנו, הוא לא פסול בתרומה, הוא עשה עבירה, אבל לא פוסל אותו בתרומה. לא מכיל עבודה. הוא לא מחלל עבודה, אז ההצעה לשייך את החילול בפסוק ו' למי שקרח כוחה בראשו לא שייך. עכשיו עברנו כמה שלבים כדי להגיע למסקנה הזאת שתבו יום מחלל עבודה. שלב ראשון היה לקבוע שתבו יום חייב מיטה בידי שמיים, זה נלמד מגזירה שווה עם תרומה, כי בתרומה כתוב ומתו בו כי יחללו. אז ואמרנו נוסחה שמי שפסול בתרומה, תוספנו כמו תבו יום, הוא מחלל עבודה. יוצא שתבו יום מחלל עבודה, כי תבו יום הוא זה שפסול בתרומה. עכשיו ברש"י, תבו יום דאם עבד במיטה שינוי ההוא, כלומר רש"י מסביר שהשורה בגמרא שמתחיל בסוף השורה כתוב תבול יום ואם עבד, זו תשובה לשאלה אולי פסוק ו' קשור למה שכתוב בפסוק א', לא, כלומר לא מצית למית וי, אתה לא יכול להקשות תנאו עניין לקוי הכוכב דמיתה גבי תבול יום שעבד. אנחנו יודעים שתבו יום שבת חייב מיטה, שוב פעם זה על הגברה, עוד לא דיברנו על זה שהוא מחלל עבודה, שהוא מקלקל את, פוסל את הקורבן, אבל הוא חייב מיטה. מניין לנו מיטה גבי תבו יום שבת? מינה יפינה לה בסנהדרין, מהפסוק הזה, פסוק ו', אנחנו מגיעים לזה, וזה שנוי בסנהדרין באלוהין הנשרפין פרק 9 מסך סנהדרין. דגמר חילו חילו מתרומה ומחילו דהי קרא ילף לה, הגזרה שווה מבוסס על לא יחללו בפסוק ו', נאמר כאן חילו ונאמר בתמי ותבו יום שאכלו תרומה חילו ומתו בו כי יחללו. מה עלן במיטה בענייני תרומה, תבו יום הוא במיטה, אף כאן מי שתמי או תבו יום שעבד במיטה. ואיל כך הועיל ואי קרא לגזירה שווה מתרומה אתה ולא מפרש בי במאי קאי, הפסוק כאן הוא קשור למה שכתוב אצל תרומה, ופה לא כתוב במייקאי, רק כתוב קדושים יהיו לאלוקיהם ולא יחללו. מי? לא כתוב. לא תתנאו עניין אלא לפסולים לתרומה. היינו תבויום, דיאלפי מיני. דפסול בתרומה, מכיל עבודה. השיטה המקובצת פה מוסיף, ומינה, ומכאן ניתן לדייק דלא פסיל תרומה, כמו מי שקרח כוחה בראשו, מי שישחיפת זיקנו, לא מכיל עבודה. ובזה מתורץ ההצעה של הגמרא, שאימא תנאו עניין לא תת וו שמדבר על חילול למה שכתוב בפסוק ה. לא נכון, כי חילול עבודה הוא קשור למי שפסו בתרומה, להפוקה מי שקרח כוחה בראשו. הגמרא ממשיכה עם דבריו של רבא, ובצד יש לנו נושא. רבא מוכיח שלתורה היה צורך לכתוב כל אחד מאלו, תמי, תבויום ומחוסר כיפורים, ואי אפשר ללמוד אחד מהשני. כלומר, אם אני כותב אחד מהם שהוא מחלל עבודה, לא הייתי יכול להסיק את שניים הנוספים. עכשיו המבנה פה רואים צורת הרגש, הבלטת כל אחד מהמחללים דליי. אז אם אתם סוקרים את השורות הבאות בגמרא, תראו תמי, תבויום, מחוסר כיפורים. הגמרא, אמר רבא, למה לי דכתב רחמנה תמי ותבויום ומחוסר כיפורים, שכל אחד מאלו יש מקור לכל אחד מאלו שהם מחללים עבודה. רש"י מוסיף פה ש השאלה לא כל כך על למה הייתה צורך לתורה לכתוב תמי. זה נגיד מובן מאליו. רש"י מרחיב על זה, אבל אנחנו גם נציין שזה שמחוסר הכיפורים, אם הוא עובד בבית המקדש, הוא מחלל עבודה, רש"י מביא את המקור המקראי לדבר הזה גם כן. אבל בשבילנו רק שנדע שהתורה הייתה צריכה לפרט כל אחד, ולמה? צריכי. התשובה, כן, היה צורך, דאי כתב רחמנא תמי, שהוא מחלל עבודה, שכן מתמי, הוא במצבו, הוא מעביר את תומתו הלאה, מה שאין כן איש במצב של תבויום ומחוסר כיפורים. בתבויום מחוסר, אם התורה הייתה כותבת שתבויום מחלל עבודה, מחוסר כיפורים לא עתי מיני, לא הייתי מסיק שמחוסר הכיפורים גם כן, שכן פסו בתרומה. התבויום הוא פסו בתרומה, מה שאין כן מחוסר הכיפורים. מחוסר הכיפורים, שוב פעם, זה הגדר של אדם שטבל גם ערב שמשו, אז כאן הוא מותר בתרומה. רק מה? הוא עוד לא הביא את הקורבנות שלו מחר. יש, אמרנו מקודם, יש סוגים שונים של תרומה שמחייבים הבאת קורבן, לא כל תמי. מי שתמי שרץ לא מביא קורבן, ואפילו מי שתמי מת שהוא תמי שבעה ימים הוא לא מביא קורבן. אבל זהבה, מצורע, יש תמיים כאילו שהם כן מביאים קורבן בסוף תקופת תומתן. אז אם התורה הייתה כותבת תבויום שהוא מחלל עבודה, הייתי אומר, הוא פסול בתרומה, אבל מחוסר הכיפורים שלא פסול בתרומה, אולי הוא לא מחלל עבודה. במחוסר הכיפורים, אם הייתה כותבת שמחוסר הכיפורים מחלל עבודה, תבויום לא עתי מיני, לא הייתי מסיק שתבויום מחלל עבודה, שכן מחוסר מעשה. התבויום הוא חמור בכך שהוא צריך להביא קורבנות, הוא מחוסר מעשה, מה שאין כן תבויום, למה הוא מחכה? רק הרב שמש זה מעשה? זה שמש ממילא ערבה, היא יורדת מעצמה, לא בגלל מעשה אדם. אז קבענו כעת שאם התורה הייתה כותבת רק אחד מאלו, לא הייתי מסיק השאר כמחללי עבודה. מחדה לא ראתי, כך אמרנו עכשיו. תיתי חדה מיתרתי. אולי היה מספיק לתורה לכתוב שניים מהם, שניים מאלו בצורות שהבלטנו פה הרי געש, תכתוב שניים, והשלישי יכולתי לבד להשיג. אז יישאר, אז למה התורה כתבה את השלישי? אז הגמרא ממשיכה בקו הזה. שוב פעם, תיתי חדה מיתרתי. אוקיי, אז בהי לא לכתוב רחמנה, לפי ההצעה הזאת תכתוב שניים ואחד אל תכתוב. איזו לא תכתוב? אז כאן אנחנו מדגישים עם הפס הכפול הביטוי לא לכתוב, וגם בצד כתבנו המשך הנושא עם המבנה לא לכתוב ב, ואנחנו מדגישים עם קבקוב מה לא נכתוב. האם היה אפשר לא לכתוב אחד משלושת הדברים וללמוד אותו משניים האחרים? אז נמשיך בגמרא. לא לכתוב במחוסר כיפורים, ותיתי מענך מתבויום ותמי. כמו שתבויום ותמי הם מחללים עבודה, גם מחוסר כיפורים הייתי יכול להבין מעצמי. לא נכון. מה להנח? תבויום ותמי שכן פוסלים בתרומה. הם חמורים, אז לכן הם מחללים עבודה, כי הם פוסלים בתרומה, מה שהם כן במחוסר כיפורים, הוא לא פסול בתרומה, הוא יכול לאכול תרומה. אלא לא לכתוב רחמנה בתבויום, ותיתי מענך, משילוב בין תמי ומחוסר כיפורים, לבד הייתי מבין שתבויום מחלל עבודה. במאי פרחיל, איך תנסה לדחות את זה? מה להנח שכן מחוסרים מעשה? התמי הוא צריך לדבול, מחוסרים הוא צריך לדבול בקורבנותיו, מה שאין כן התבויום, אז אולי דווקא אם שמחוסרים מעשה תמי מחוסרים גיבורים מחלל ולא תבויום. סוף סוף זה לא פרחה, קלישה לתומתן. הרש"י מסביר, קלישה זה לשון חלש, קלישה קלוש, קלישה לתומתו דמחוסר כיפורים. נכון, הוא צריך להביא קורבנות, אבל הוא ברמה מאוד מאוד נמוכה של תומה, שערב שמשו כבר עבר, ערב שמש, הוא רק מחכה למחר להביא את הקורבנות. ותו לקה פרחה דמה להצד. מאחר שאנחנו קובעים שמחוסר כיפורים הוא ממש ברמה נמוכה של טומאה, אין לפרוח את הצד השווה בטענה שהם מחוסרים מעשה. תהווה לאחד מיניו, תהיינו המחוסר כיפורים, כמו שאינו מחוסר מעשה, וזה הוא דומה לתבויום. אז השאלה, אז באמת נראה שהתורה הייתה יכול לכתוב תמי ומחוסר כיפורים מחלים עבודה, ולחסוך מהצורך לפסוק שמתייחס לתבויום. את הפסוק ראינו מקודם, ויקרא פרק חפה פסוק וו, ויקרא פרק חפה לפסוק וו, כדי שאם יהיו, לא צריך נלמד תבויום המחלל עבודה מחוסר כיפורים ותמי. הגמרא עונה, זה לא נכון להגדיר מחוסר כיפורים כקלישה טומאה. הגמרא בעמוד ב', כסבר רבה שאמר שהתורה הייתה צריכה לכתוב את כולם, הוא בדעה מחוסר כיפורים דזב. זב אמרנו, אם זב, נגיד הוא גבר שראה במשך שלושה ימים הפרשה מגופו שנקרא זיווה, הוא צריך להביא קורבנות. אחרי שבעה ימי טהרה הוא צריך להביא ביום השמיני קורבנות. עד שהוא מביא
קורבנותיו, הוא נקרא בחוסר כיפורים תזב. ולפי רבה, האדם הזה הוא בגדר זב, כזב דמי. הוא כמו זב. הלכתי. הדרה שמלו בעיני רבה כמו זב. ולכן, אי אפשר להגיד שקלשה תומה אצל קודשים. ובכלל, הוא עדיין ברמה הגבוהה של תומה. הוא מחוסר מעשה ממש. ובכך הוא אינו דומה לטפול יום. אז יש לנו תמי שהוא צריך לטפול, יש לנו מחוסר כיפורים שלפי רבה הוא נחשב תמי רבה גבוה, הוא צריך להביא קורבנות. אז תמי ומחוסר כיפורים הם לא דומים לטפול יום. אז הייתי אומר שאם התורה הייתה כותבת רק תמי ומחוסר כיפורים שהם מחלים עבודה, לא הייתי יודע תפול יום. לכן התורה הייתה צריך לכתוב תפול יום. אז בכך אנחנו רואים שאם התורה הייתה כותבת שניים מהם, לא הייתי יודע את השלישי. כאן מתחילים נקודה, תשימו לב, נקודה ארוכה, ואחרי זה יהיה דחייה ארוכה עד שאנחנו מסיימים את הדיון פה, ואז עוברים למחלל הבא, דיינו המחוסר בגדים, איפה שאתם רואים את הנקודתיים באמצע עמוד. הגמרא, ומחוסר כיפורים דזב כזב דמי תנאי היא. אז בצד כתבנו תחת הכותרת נושא ניסיון עמיד כמחלוקת עליהם הרעיון דמחוסר כיפורים דזב כזב דמי. אז נמשיך בגמרא, כעת אומרים שזה מחלוקת תנאים, דתניא. אנחנו בתחום של פרה אדומה. שרפה, פרה אדומה, כידוע, לוקחים את הפרה אדומה להר הזיתים, מול שער המזרחי של בית המקדש, ושורפים את הפרה אדומה שם. מי שרף אותה? אז שרפה עונן ומחוסר כיפורים כשרה. יוסף הבבלי אומר עונן כשרה, מחוסר כיפורים פסולה. נציין שפרה אדומה לא קורבן במובן הרגיל, לא מקריבים אותו, לא שוחטים אותו בכלל בעזרה, בעזרה של בית המקדש, לא מביאים אותו על המזבח. הוא נקרא קודשי בדק הבית, הוא מקודשי בדק הבית. מי לאו, ממשיך הגמרא, בהא כמפליגי. המעוניינים האלו הם ניסיונות להסביר במה חוקים התנאים, התנא קמא ויוסף הבבלי, בקשר למחוסר כיפורים ששרף את פרה אדומה. מור סבר, יוסף הבבלי, שהוא אומר מחוסר כיפורים ששרף את פרה אדומה פוסל אותה, הוא סובר מחוסר כיפורים דזב כזב דמי. בתורה כתוב ושרף אותה איש טהור. אז מחוסר כיפורים לפי יוסף הבבלי הוא כזב, הוא לא איש טהור. מה הוא סובר? לאו כזב דמי. אז הוא, אם הוא לאו כזב, אז הוא תבול יום. בינתיים זה הגדר שלו עד שהוא יביא את קורבנותיו, הוא תבול יום. ואנחנו יודעים שתבול יום קשר לפרה אדומה. אז מה גילינו? שמחוסר כיפורים דזב, אם להגדיר אותו כזב או לא, לכאורה מחלוקת תנאים. לפי התנא קמא מחוסר כיפורים דזב אינו כזב, לכן הוא סך הכל תבול יום, הוא קשר לפרה אדומה. יוסף הבבלי אומר לא, מחוסר כיפורים שפוסל פרה אדומה זה בגלל שהוא כזב, ובכך התורה אוסרת אוסרת ממנו עליו להיות זה ששורף פרה אדומה. לא, תשימו לב, דחייה ארוכה. דכולי אלמא, גם התנא קמא כזב דמי. זה טוב אגב לרבה. רבה ענה פה בשורה הראשונה ש, מחוסר כיבועים לזהב כזהב דמי, אז אנחנו אומרים כולי אלמה, כל התנאים, כל התנאים פה סופרים כך. אז מה המחלוקת פה בעניין פרה אדומה? והכה והכה כמבליקי תנא קמא יוסף בבלי חוקים בנקודה הבאה, דכתיב ויזה הטהור, זה כתוב אצל פרה אדומה. ברש"י ממול רש"י שתי שורות מתחת לזה, והכה גבי פרה ואי קרא כמפלגי ויזה טהור על הטמא, טהור כל דור משמע דהקרא יתרה הוא דכתיב ליאל מיני ולקח איזוב וטבע במים איש טהור והבה לי למכתב ויזה על הטמא. היה מספיק להגיד ויזה על הטמא, אבל בפועל כתוב ויזה הטהור על הטמא. לימד על תבויום שקשר בפרה דאשכחן, אנחנו מוצאים תבויום דאיקרי טהור למעשר, לגבי מעשר שני דכתיב ורחץ במים ותאר, רחץ במקום התפילה במק וזהו הוא טהור. לגבי, אז יש תחום מסוים בהלכה שהוא נקרא טהור, מעשר שני, ומאחר ששם הוא נקרא טהור, גם פה הוא התבויום קשר לפרה, כי הוא ממלא את הדרישה של איש טהור. אז אנחנו חוזרים לגמרא פה בעניין מחוסר כיפורים בפרה, חוקים לגבי הפסוק הזה ויזה הטהור מכלל שהוא טמא. רש"י במסכת יבמות מסביר הקביעה הזאת של הגמרא מכלל שהוא טמא, כי המילה טהור הוא מילה מיותרת, אז משמעות הדבר שהוא טהור כאן לפרה, אבל הוא טמא במקום אחר. מה זה יכול להיות? לימד, הגמרא פה ממשיכה לומר, לימד על תבויום שקשה לפרה, כי התבויום שאמרנו שהוא טהור כאן אבל טמא במקום אחר, זה לגבי תרומה, תבויום אסור בתרומה, הזכרנו את זה מקודם. אז התבויום שהוא טמא לגבי תרומה הוא טהור לגבי פרה אדומה. ממילא לומדים מהפסוק הזה שתבויום כשר בפרה. עכשיו, מה בקשר למחלוקת התנאים שלנו? מור סבר תומה, גם רק נציין שמחוסר כיפורים הוא בעצם תבויום, הרי הוא טבל במקווה, שקעה החמה, הוא רק ממתין למחרת להביא את הקורבנות. אז התבויום הוא, או סליחה, מחוסר כיפורים הוא בעצם תבויום עם, נגיד, עם הרף שמש. מוסבר תומעה דכל התורה כולה, התנא קמא שמכשיר מחוסר כיפורים לעבוד פרה אדומה, כי המחוסר כיפורים הוא כבר הגיע לרמה של תבויום, והתורה שאומרת ויזה הטהור, כל התומות שבתורה הוא הגיע לטהרה בגדר תבויום, לא משנה מאיזו תומה הוא היה, כולל אותם תומות שהיה צריך שמחייבים הבאת קורבן. והתורה אומרת ויזה הטהור, ותבויום הוכחנו הוא נחשב טהור, פה הוא טהור מכל תומה שבתורה, כולל אלו שחייבים להביא קורבן. ומור סבר יוסף הבבלי שפוסל מחוסר כיפורים, מי זה התבויום שטהור פה? תומד אח פרשה. אח פרשה במדבר יוטט הפרשה עוסקת בתומת מת. תומת מת, דוגמה של תומה שאומנם הוא טמא שבעה ימים, אבל לא מביא קורבן בסוף השבוע. גם תומת שרץ, תומת נבלה, אלו לא מביאים קורבן. אז שהתורה אומרת ויזה הטהור הוא תבויום מסוג תומה שלא קשור לבת קורבנות, אבל לא זב שטבל במקווה ומחכה למוחד להביא קורבנות, הוא לא התבויום שהתורה פה בפרה דומה מתייחסת אליו. הלכך, התוצאה מכך, תבויום דנבלה ותמי שרץ דקילי, שהם קלים ממת, עתו הם תבויום של נבלה, תבויים של נבלה מתמי בן אדם. הוא צריך לדבור במקווה, הוא תמי ליום אחד, צריך לדבור במקווה, ותמי שרץ גם כן, הם קלים ממת, הם רק ליום אחד, לא שבעה ימים כמו תומת מת. עתו בקל וחומר מתבויום דמת. אפשר לדעת, אפשר להבין שהם תבויום של נבלה ושרץ יכולים לעשות את הפרה אדומה מקל וחומר של תומת מת, שיכול לעשות את הפרה אדומה, יכול לשרוף את הפרה אדומה. אבל מחוסר כיפורים דזב דחמיר, אנחנו נדלג על הסוגריים, לא, הוא לא נלמד מתומת מת, הוא חמור. ודילגנו על משפט, נקרא צריך עכשיו, אבל מחוסר חיבורים דזב דחמיר, שכן תומה יוצא עליו מגופו, זה מה שגורם לגמרא להגדיר אותו כחמור, כי התומה זה מהפרשה שיוצא מגופו, לא כמו תומת מת, ש... זה בא בכך שאדם היה באוהל עם המת או נגע בתומת מת, זה לא דבר שיוצא מגופו. אז תבוא יום כזה לפי יוסף הבבלי לא קשר לשריפת הפרה. עכשיו עוברים לבא ברשימה של האנשים שמחלים עבודה מחוסר בגדים. כהן, כידוע, כהן אדיוט לובש ארבע בגידי כהונה, כהן גדול חייב לובש, ללבוש בשעת עבודתו שמונה בגדי כהונה. אם הוא חסר בגדים, הוא לא לובש את כל הפריטים, הוא מחלל עבודה. מנהלן, מניין לנו הדין הזה? בשוליים יש לנו נושא סלש מבנה, מופיע משולש. אצלנו בגמרא היו כמה משולשים, מקורות, בניין מחוסר בגדים. מנהלן זה מחלל עבודה. במהלך הסוגיה התברר שיש כמה מקורות, ועל הגמרא להסביר מה מיוחד בכל אחד. הגמרא, אמר רבי אבו, תשימו לב אגב שכאן זו תשובה ארוכה לשאלה מנהלן. אמר רבי אבו, אמר רבי יוחנן, ומתו בה, אלו גורסים אחרת, משמי דרבי אלעזר, רבי שמעון, דאמר קרא בשמות פרק כ"ט פסוק ט' כתוב, וחגרת אותם אבנית ארון ובניו וחרשת להם מגבעות והייתה להם כהונה לחוקת עולם. אז הפסוק מתאר לבישת הבגדים, ובעקב כך הייתה להם כהונה לחוקת עולם. בזמן שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם. מה הכוונה? הם מוגדרים לגבי עבודת בית המקדש כזר. אם אתה אומר אין כהונתם עליהם, אז מה הם? הם כזרים, ואנחנו יודעים שזר מחלל עבודה. דיברנו על זה כבר בדפים הקודמים. שואלת הגמרא, והיה מאחה נפקא, אתה טוען שזה נלמד משמות כ"ט פסוק ט', מאתם נפקא, הפסול מחוסר בגדים כמחלל עבודה, נראה מקום אחר, דתניא. לפני שנתקדם, אנחנו נתייחס עוד מעט לפסוקים בויקרא פרק י' פסוק ט', ונציין עוד פסוקים בהמשך. בשוליים כתבנו את הפסוקים הרלוונטיים, ויקרא י' פסוק ט', יין ושיחה על תשת אתה ובניך איתך בבורכם אל אור מועד, ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם. פסוק י' ולהבדיל בין הקודש ובין החול ובין הטמא ובין הטהור. י' א' ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר השם עליהם ביד משה. שלח הגמרא, מניין שמחוסר בגדים מחלל עבודה? תתניה, מתחילים עם שאלה אחרת, נגיע עוד שתי שורות, כעבור שתי שורות נגיע שתי שורות מסוף עמוד, רואים הקפקוף מחוסר בגדים, אז נמתין. מניין לשטויי יין, שאם עבד חילל, אם אדם כהן הוא שתה יין, הוא לא יכול לעבוד עבודת בית המקדש, ואם הוא כן הוא מחלל את עבודה. מניין לנו? תמוד לומר יין ושחר טשט וכולי, ולהבדיל בין הקודש ובין החול. רשי שואה האחרונה אומר ובין החול, עבודה שאתה עובד בשיפוט קרויה חול. אנחנו התייחס לזה כמחלל עבודה. מחוסר בגדים ושלא רחוץ ידיים ורגליים מניין, יש כאן עוד אנשים שאנחנו רוצים לברר שהם מחלים עבודה. קבקבנו את העיקר, מחוסר בגדים, זה הסוגיה שלנו. גם מי שלא שניגש לעבודה בלי רחיצת ידיים ורגליים מימי הכיור שעומד בעזרה, גם הוא מחלל עבודה. מניין? הגמרא ממשיכה לדף י"ח, תלמוד לומר חוקה חוקה לגזרה שווה. רש"י בשורה הראשונה, חוקה חוקה בשטוי יין טיב חוקת עולם, ובמחוסר בגדים טיב כהונה לחוקת עולם. אגב, הזכרנו את הפסוק הזה מקודם, שמות חפתת פסוק תת, וברחיצת יד ורגיטיב הייתה להם חוק עולם. אז יש לי גזרה שווה, חוקה חוקה, שמלמדת שמחוסר בגדים מחלל עבודה. החוקה שראינו פה עצה שטויי יין בפסוק ת', כתוב חוקת עולם לדורותיכם, מקשרת אותי לעניין מחוסר בגדים בשמות חפתי פסוק ת', כהונה לחוקת עולם. אז אני, יש לי גזרה שווה. אז מה הצורך נגיד לשני מקורות ללמד על מחוסר בגדים כמחלל עבודה? הגמונה, אי מאתם, אם היה לי רק הגזרה שווה, הווה אמינא, אני מילי החילול עבודה במחוסר, בחיסור בגד, עבודה תזר חייב עלי המיטה. אבל עבודה דאין זר חייב עלי המיטה, אימה לא. כמה שמלן שגם בעבודות שאין זר חייב עליה מיטה, בכל זאת אם כהן עשה את זה במחוסר בגדים, הוא חילל את הקורבן, חילל את העבודה. מה הם העבודות שזר חייב עליה מיטה? ארבע עבודות, רש"י מפרט אותם. זריקת הדם, הקטרה, ניסוך מים, ניסוך יין. ורש"י מביא את המקורות למה דווקא אלו הם יכולים לגרום לזר שעשה אותם חייב מיטה. אבל אם זר למשל קיבל את הדם, הוליך את הדם, הוא לקח הקמיצה בקורבן מנחה, הוא לא חייב מיטה. אבל אם זר עשה אותם, הוא מחלל את הקורבן, הוא פוסל את הקורבן. אז אם היה לי רק הגזרה שווה, הייתי חושב שפסול מחוסר בגדים זה רק לגבי אותם עבודות שזר חייב עליהם מיטה, כמו שהזכרנו. כמה שלן, לכן אני צריך את המקור הראשון, את הפסוק וחגרת אותם אבנית, ללמד גם על עבודות שאין עזר חייב על המיטה ומחלל. ורשי בדיבור מתחיל אבל עבודה שאין זר חייב על המיטה אימא לא מחלילה מחוסר בגלל, הייתי חושב שהוא לא מחלל את הקורבן. לאחי כתב הייתה להם כונה לחוקת עולם, לשווינו, כאילו להפוך או להשוות את המחוסר בגדים לשווינו זרים כשאין בגדים עליהם, ובזר אשכחן חילו ולא חילק בין עבודה שיש בה מיטה לעבודה שאין בה מיטה. יש לנו כוכבית פה ובשוליים הסבר הסוגריים, יש קטע כמה שורות טובות עד שאנחנו נגיע למשולש מספר 3. הגמרא ממשיכה אחר כך לשאול, ויש מקורות אחרים למחוסר בגדים. כבר עברנו על שני מקורות, אבל הגמרא תשאל יש עוד. בתוך הסוגריים הגמרא דנה בעניין שטויי יין, אם שטויי יין מלמד על מחוסר בגדים או ההפך, מה מלמד על מה. שאלה, הייתי אומר שאלה טכנית שהגמרא תעסוק בה בתוך הסוגריים. אז רק לטעום טעם הגמרא ברצף החשיבה, אם מדלגים עד למשולש הבא, רואים אקתי מאחה נפקה, האם זה המקור שמחוסר בגדים שמחלי עבודה והייתה להם כהונה, שמות חפתת פסוק ת', מאתם נפקה פסוק אחר ועיקה א' פסוק ז', ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, והגמרא תדרוש המילה הכהן בכהונו, לימד על כהן גדול שלבש בגדי כהן נדיות ועבד ועבודה פסולה. אנחנו נחזור כמובן לזה אחר כך, אבל השאלה יהיה שוב פעם, האם, מה אני עושה עם המקור נוסף למה שנראה אותו עניין. נחזור לסוגיים שורה רביעית מראש העמוד, אשכחן מחוסר בגדים. מצאנו שמחוסר בגדים בכל העבודות, גם כאילו שאין עזר חייב על המיטה, בכל זאת מחלל את העבודה, מחלל את הקורבן. שטויי יין מנהלן, אנחנו קראנו ויקרא י' פסוק ת', ונקרא את זה עוד פעם, יין ושיחה על תשת, אתה ובונח איתך בבורכם אל אוהל מועד ולא תמותו, חוקת עולם לדורותיכם. מהפסוק הזה הייתי אומר ששטויי יין מחלל עבודה, אבל רק עבודה שעזר חייב על המיטה. מניין שגם עבודות שאין עזר חייב על המיטה? מנינו חלק מהם לפני כן, קבלת אדם, הולכת אדם. העבודות האלו ששתו יין שעושה אותם למרות שאין עזר חייב על המיטה, בכל זאת מחלל עבודה בגלל שהוא שתו יין. תשובה, עתיה חוקה חוקה ממחוסר בגדים. שטויי יין בשלב הזה נלמד ממחוסר בגדים, אפשר לומר מחוסר בגדים מלמד על שטויי, כמו במחוסר בגדים גם עבודה שנעזר חייב מיטה מחלל אותו, גם שטויי יין מחלל עבודה, גם כאלו שאין עזר חייב על המיטה. זה תודות לגזירה שווה. ושוב פעם אני מדגיש, הכיוון הלימוד הוא מחוסר בגדים מלמד על שטויי יין. הגמרא שואלת, והתנא, ראינו ברייתא מקודם, והכיוון הלימוד בברייתא היה הפוך, והתנא מי ולהבדיל בין קנה סבלה. התנא למד לא מגזר השווה, אלא מהפסוק שקראנו מקודם, ויקרא פרק י' פסוק ת', וליתר דיוק פסוק י', ולהבדיל בין וכולי. תנא סבלה הוא לומד לשטוי יין, ולא גמר מגזר השווה. אנחנו נבהיר את הדברים דרך הרש"י. והתנא מלהבדיל תנא סבלה לשטוי יין, הוא למד שטוי יין שמחלל עבודה, ולא גמר מגזר השווה. וענן נקו ונפלוג עלה למלף מקרא אחרינה, ואנחנו נעמוד לקום ולהציע משהו אחר מהתנא. אז הגמרא מתרצת מה שהתנא למד שטויי יין חלל עבודה מהפסוק להבדיל, מקמי דלקום גזרה שווה. לפני ש שהוא קם אצלו, אחרי שהוא למד או קיבל במסורת את הגזרה שווה, עכשיו שיש גזרה שווה, אנחנו לומדים ששטויי יין מחלים עבודה ממחוסר בגדים. כי בשמות חפתת כתוב חוקת עולם, והייתה להם כהונה לחוקת עולם, שמות חפתת פסוק ת', ובשטויי יין כתוב גם ולא תמותו חוקת עולם לדורותיכם. אז אני לומד מי מחוסר בגדים שמחלל עבודה לשטויי יין. הגמרא שואלת, והתנא מחוסר בגדים הוא דקיילף מי שטויי יין. הזכרנו מקודם עניין של כיוון הלמידה. איך אתה אומר שאנחנו לומדים שטויי יין מי מחוסר בגדים בזמן שהתנא, ואנחנו, יש לנו חיצים מצד הגמרא, ואפשר לחבר את זה לחץ למעלה, מעל שורה הראשונה, שם ראינו, התנא השתמש בגזרה שווה חוקה חוקה, ללמוד מחוסר בגדים משטויי יין, ועכשיו אתה אומר שאנחנו לומדים שטויי יין ממחוסר בגדים? הכי כאמר. לפני שניכנס לתשובה, נסתכל ברש"י. שורה שלישית מתחת לגמרא. והכי כאמר, מניין שלא נחלק לעולם לא למלף מחוסר בגדים משטויי יין עתה. הגזירה שווה לא מיועד ללמוד מחוסר בגדים משטויי יין, אלא למלף שטויי יין ממחוסר בגדים. והכי כאמר, והמטרה של הברייתא שהיא הציג את הגזירה שווה היה ככה, למדנו לעבודות של מיטה, כוונה שזר חייב על המיטה, שמתחללות בשכרות, זה נלמד מלהבדיל. מניין שלא נחלוק בין מחוסר בגדים לשטוי היין, דכי איך היא דמחוסר בגדים כל עבודותיו פסולות, זה נראה שנלמד משמות חפתת, אף שטויי יין ושלא רחץ. כן, גם הדברים, גם אלו שטויי יין ולא רחץ ידיים ורגליים, גם כן כל העבודות מתחללות. תלמוד לומר חוקה חוקה. אז רואים שבמובן הזה שלא נחלק בין עבודות שזר חייביתיו לאלו שלא, הרעיון הזה כשמדובר בשטויי יין נלמד ממחוסר בגדים. עכשיו נחזור לגמרא. שאלת שהרי לומדים מחוסר בגדים משטויי יין, ככה היה נראה למעלה? לא, אחי כמר, מניין שלא נחלוק, שלא עשו חילוק שלא נחלוק בין מחוסר בגדים לשתי יין ושלא רחוס ידיים ורגליים, כמו שעצם מחוסר בגדים יש חילול עבודה בכל העבוד, גם אלו שאין עזר חייב במיטה, כך עצר שטויי יין ושלא רחוץ ידיים ורגליים, תמוד לומר חוקה חוקה לגזירה שווה. שואלת הגמרא, אלא להבדיל למה לי, שאם אנחנו הגענו כבר לזה לומר שבכל עבודות שטויי יין הוא דומה למחוסר בגדים שיש חילול, אז מה אני אמור ללמוד מהפסוק המקורי להבדיל? הרי כעת אנחנו לא לומדים חילול ממנה. הגמונה ליחד דרב, דרב לא מוקים אמורה עלי מיום התווה לחברי משום שכרות. אנחנו לומדים מהפסוק בשמות, סליחה, בויקרא פרק י, פסוק י, ולהבדיל בין הקודש ובין החול, שאדם שהוא שיקור, שהוא שתה משקים המשקרים, שלא יעסוק בהוראה, הוראת הלכה. וזה מה שהגמרא מספרת, שרב לא העמיד אמורה אמורה, הוא האדם שהיה דורי, הוא אומר דברי הרב לרבים, כמו רמקול אנושי. אז רב לא היה מעמיד את האמורה שלו לפרסם את דבריו בקשר לענייני הלכה מיום טוב עד למוחרת, כי ביום טוב אחרי שרב סעד ושתה יין שמשפיע על החשיבה, אז אין כבר מקום לדרוש עד עד למחר. רש"י לא מוקים אמור עלי למדרש בפיוקי מימתיו לחברי משעה שאחר ושתיו עשה יום טוב עד למחר דרך עם אש מקרה יין ושחר טשט בבואכם וכולי, וכן בשעה שאתם בא להבדיל ולהורות בין דבר קדושה לדבר חול, אל תהי שיחות. אז אנחנו בסופו של דבר למדנו מי מחוסר בגדים שהוא מחלל עבודה בכל העבודות לשטויי יין ושלא רחוץ ידיים ורגליים, גם כן שהם מחלים בכל העבודות. הלימוד היה תודות לגזירה שווה חוקה חוקה. שואלת הגמרא, עקתי מאחה נפקה מביתה להם כהונה משמות חפתי פסוק ת' מהדם נפקה. אנחנו באמת אמורים ללמוד מחוסר בגדים מביתם להם כהונה, הרי יש מקור חלופי, יש מקור אחר לדבר הזה. ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, והמילה הכהן בכהונו לימד על כהן גדול שלבש בגדי כהן אדיוט ועבד עבודתה פסולה. כהן גדול אמור לבוש שמונה בגדים. אם הוא לבש בגדי כהן אדיוט זה ארבע בגדים, הוא בחיסור בגדים. ואנחנו רואים מכאן שיש חילול עבודה במחוסר בגדים. רש"י מסביר את הגמרא, שאלת הגמרא, מהכה נפקא מחוסר בגדים? מהתם נפקא, קטי קרא הכי נכתיב. ולמה יצטרך היי הכהן אחה גבי ונתנו בני אהרון הכהן אש להשמינן מחוסר בגדים? והגמרא הסבירה, בכהונו, בשעה שהוא מלובש בגדיו נקרא אהרון הכהן, ולא כשהוא לבוש בגדי הדיוט. אז הרי עוד פסוק, עוד מקור לאותו דבר. הגמרא עונה, אם מהתם, אם היה לי והייתה להם כהונה, שמות חפתת, הווה מינה הנימי לי עבודה דמעקבה כפרה. אבל עבודה דלא מעקבה כפרה, כמו נתינת אש, אש של הדיוט על המזבח, זה לא מעקב כפרה, הרי אש הייתה יורדת מן השמיים. הקורבנות היו נאכלים ונשרפים בלב נתינת אש אדיוט אש של שלנו שאנחנו מוסיפים למזבח למערכה של המזבח הוא מה שנקרא מצווה בעלמה. אז עבודה כזאת שהיא לא מעכבת כפרה, לא חיוני להשגת כפרה על ידי הקרבת הקורבן, הייתי חושב שבמחוסר בנים הוא לא מחלל. אז לכן אני צריך את הפסוק הזה, ונתנו בני אהרון הכהן אש המזבח, ללמד גם על עבודות כאלו שהם אינם מעכבים כפרה. אז רשי מסביר, אי מהתם מביתה להם כונה שמות חפתת הווה מוקמינה לי ההוא בעבודה המעכבת כפרה. יש כמו זריקת אדם, זה עבודה שבלעדיו אין כפרה, אין קבלת הקורבן. אבל נתינת אש של הדיוט במצווה בעלמאי, שיש שם אש שירדה מן השמיים באופן ניסי, אימה לא תיבאי בגדים. כמה שמלה ונדעו בני אהרון הכהן אש על המזבח, לאחי כתב אחר חיסרון בגדים למלח, דאף בעבודה שאין מחוסר כפרה, דאי עבד אהרון בבני הדיוט, לאף שפיר עבד. אז אנחנו נחזור לגמרה עם קושיה נוספת. והקטי מאחה נפקה, מהתם נפקה, ויש עוד מקור. וירחו בני אהרון הכהנים את הנתחים. הכהנים, מה הכוונה במילה הזאת? הרי לכאורה הוא מיותר. בכיהונן, מכאן לכהן הדיוט שלבש בגדי כהן גדול ועבד, עבודתו פסולה. אז יש כאן עוד מקור לעניין מספר לא נכון של בגדים שגורם לכך שעבודה נפסלת. אז למה אני צריך את השמות חפתת אם יש את הפסוק הזה בויקרא פרק א' וירחו בני אהרון? עונה הגמרא, אם הייתם, אם הייתי סומך רק על שמות חפתת והייתה להם כהונה, אני מילים, הייתי חושב חיסור, שכמו המקרה של כהן גדול של לבש בגדי כהן אדיוט, שזה מה שפוסל את העבודה. אבל איתור, לא. הדוגמה האחרונה, כהן אדיוט של לבש בגדי כהן גדול, הוא דווקא הוסיף, כי כהן הדיוט 4 בגלים, כהן גדול 8 בגלים, זה איתור, אולי זה לא, כמה שמלן, לכן אני לומד מהפסוק הזה, וערכו בני אהרון הכהנים, גם איתור בגדים מהווה סיבה לפסול את העבודה. אז מה שראינו פה במהלך הגמרא, מהמשולש הראשון בסדרה המשולשים, יש כמה וכמה פסוקים המתייחסים לנושא של מספר לא נכון של בגדים, מה נלמד מכל אחד מהמקורות. אז הגמרא פירטה אחד אחד מה ניתן ללמוד, מה איזה חידוש יש מכל אחד מהמקורות. עד כאן שיעורנו להיום.